הגעתם לבשביל ההורות, הפודקאסט שלי, את רוקח זמרוני. כאן תקבלו כלים פרקטיים שיעזרו לכם לשרוד את הילדים שלכם כמה שפחות ולהצליח להכין אותם לחיים ב-21. אז יאללה, אנחנו מיד מתחילים.
ביטחון העצמי, הדימוי העצמי, התחושת מסוגלות של הילדים שלכם חשובה לכם. אז ברוכים הבאים. בדקות הקרובות אנחנו נבין ביחד מה אנחנו הולכים לעבור בקורס הזה, איזה שלבים יש לו, מה אתם הולכים ללמוד, לקבל ולתרגל, ומה בסוף, אם באמת תלכו עם הדרך שאני הולכת להתוות יחד איתכם פה, אם תלכו בשביל הזה, מה בסופו של דבר תקבלו. אז ברוכים הבאים לשיעור הראשון של בשביל הביטחון, איך לגדל ילדים עם ביטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה. מה אנחנו הולכים בעצם לגעת בקורס הזה? אנחנו בעצם מבינים שביטחון עצמי ישפיע מאוד על ילדים עצמאיים, ויכין את הילדים שלכם לחיים בצורה טובה יותר. גם ייתן לכם להיות יותר מאושרים ויותר שלבים ויותר רגועים, וגם הילדים שלכם, ובסופו של דבר, אתם תקבלו חוויית הורות מעצימה, מלאה, שלמה, חוויית הורות כזו שתרגישו שאתם עשיתם את המקסימום שלכם, וכן, אני רוצה כבר להגיד לכם, אתם תעשו טעויות. אני אימא לשלושה בנים, ואני עושה טעויות בדרך, בדיעבד, בתחילת העתיד, אבל כשהמסגרת ברורה, וכשיש שביל ללכת בו, וכשיש משנה ברורה, וכשיש איזשהו חזון פנימי, ועוגן פנימי, הרבה יותר קל באמת לתת להם כלים, ולהכין אותם לחיים. אז מי אני? נעים מאוד. שמי ליאת רוקח זמרוני, אני בעלים של בשביל ההורות, אני מפתחת שיטת בשביל ההורות, שזו שיטה שמבוססת על הפסיכולוגיה החיובית, שיטה שמתמקדת בהכנת ילדים לחיים ב-21, זו ההתמחות שלי. אני כתבתי, סליחה, ספר שנקרא אומנות ההורות, הגיע לבסט-סלר באמזון, תורגם לאנגלית, תורגם אפילו לוויאטנמית, ונמכר בארץ. אני אימא, אימא לשלושה בנים, ליונתן, אריאל ועומר, בנים מוכשרים, מוצלחים, מאתגרים, יש בהם הכל. הגשתי תוכנית רדיו במשך שנתיים, שירה פליקס, הייתה לי פינה בתוכנית רדיו נוספת ברדיו צפון, יש לי פינה בתוכניות בוקר בערוץ 13, שבעצם כפרזנטורית של משחקי יצירה אורדה, אני מראה איך ניתן, בעזרת משחקים, משחקי קופסה של פעם, שהיינו ילדים, לפתח כישורים ומיומנויות חיים אצל ילדים, אתם יכולים לחפש אותי, ליאת רוקח זמרוני, ביוטיוב, באינסטגרם, פייסבוק, בגוגל, בשביל ההורות, יש שם גם הרבה מאוד סרטונים וכלים שיכולים מאוד מאוד לעזור לכם בסוגיות רבות ומגוונות שפוגשים אותנו, ההורים, ב-21. בהכשרה שלי יש לי MA בייעוץ משפחתי, אני דוקטורנטית שהולכת ובעצם לוקחת את השיטה שפיתחתי, שנקראת בשביל ההורות, ומבססת אותה על מחקר אקדמי, אמיתי, מדעי, במהלך חיי, הכשרתי מאות נשות מקצוע להיות מדריכות הורים. בעצם בשביל ההורות זהו בית ספר שמכשיר נשות מקצוע להיות מדריכת הורים, יועצות שינה, הוראה מותאמת ותחומים נוספים כמו זוגיות ואימון ילדים ונוער, ועובד עם ההורים. בעצם אלה שני קהלי היעד המרכזיים שלנו. ההכשרות המקצועיות שלנו מיועדות לנשות מקצוע, לאנשי מקצוע ולנשים ואנשים שרוצים לעשות הסבה מקצועית ומרגישים שבליבם הורות ובנפשם תקשורת ויחסים בין אנשים. הקורסים שלנו יש להם הכרה אקדמית של המכללה האקדמית ספיר, ואני מאמין שלי, אני מאמין שלי בעצם יושב עליי כילדה שבאה ואומרת שבכל אחד ואחת מאיתנו, אתם, בילדים שלכם, בסביבה שלכם יש חוזקות, יש יכולות, לכל אחד ואחת מאיתנו יש כישורים אישיים, צריך רק לדעת לפנצט אותם, להסתכל עליהם בזכוכית מגדלת הנכונה, לעבוד איתם, מתוך המקום הזה אפשר להוציא מהילדים שלנו יותר, אני מאמינה, כמו שבפסיכולוגיה החיובית מאמינים, שניתן לזהות דווקא לעתים אפילו מתנהגויות שליליות של הילדים שלנו, ומפריעות של הילדים שלנו את החוזקות שלהם. בדיוק בגלל זה פיתחתי גם קורס שנקרא איך לממש פוטנציאל אצל ילדים, שמלמד אותנו ההורים לזהות את הפוטנציאל, ולקחת אותו להתחקות אחריו. אז אם אתם רוצים לחפש אותי, למצוא אותי, ולעקוב אחריי, אתם מוזמנים בכל סוגי המדיה, מיוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, להיכנס לאתר שלנו, לשלוח פרטים, להרים טלפון, כאן ממש, להשאיר פרטים, נוכל לחזור אליכם ולתת לכם את כל מה שאתם צריכים. זה הספר שלנו, אגב, נעים מאוד. בעצם, בקורס הזה אנחנו הולכות והולכים להבין דבר אחד מאוד מאוד מרכזי, שלהורים, לכם, ולי יש השפעה גבוהה על הדימוי העצמי של הילדים שלנו. עכשיו מצד אחד זה יכול להיות משפט מאוד מאוד מטריד ומפחיד, ואנחנו נבין לאורך הקורס איך אנחנו בעצם מנהלים את המשפט הזה, איך אנחנו מנווטים אותו, איך אנחנו עובדים איתו, ומה בפועל, בפרקטיקה, באופן המעשי ביותר, אתם צריכים לעשות כבר מחר בבוקר, מה לשנות, מה להטמיע, מה להוסיף. יאללה, ממשיכים. בעצם מה מחכה לנו בקורס הזה? בשיעור הראשון אנחנו הולכים להבין מה הקשר בין ביטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה. בשיעור השני אנחנו הולכים להבין ביחד איך אנחנו יוצרים סביבה שמאפשרת לילד שלנו לפתח דימוי עצמי וביטחון עצמי. בשיעור השלישי אנחנו נבין איך אנחנו יכולים לגרום לילדים לחוות חוויות מעצימות שיתנו להם ביטחון בעצמם וביכולות שלהם. בשיעור הרביעי נבין איך אנחנו בונים שפה מעצימה, שפה חיובית שתבנה ותשפיע על הביטחון העצמית של הילדים שלנו, ובשיעור החמישי אנחנו נבין מה הדבר העיקרי, שבתכלס הוא לא תלוי בנסיבות החיים שלנו, ולא איפה עוד גדלנו, ולא במצב הסוציו-אקונומי שלנו, ולא אם אנחנו התחתנו, התגרשנו או יחידנים. בסופו של דבר, את הדבר הזה שמייצר פלאים בביטחון העצמי של הילדים שלנו. וכדי להגיע לחלק הזה, אני רוצה ללמד אתכם ולהתחיל מהמודל. המודל הזה שאתם רואים כאן, בעצם מרכיב את הביטחון העצמי והדימוי העצמי של הילדים שלנו. את המודל הזה אני פיתחתי, והוא מבוסס על הפסיכולוגיה החיובית ועל שיטת בשביל ההורות שבאה ואומרת, שביטחון עצמי גבוה, הוא צריך לשבת על תשתית של תחושת ערך, של תחושת מסוגלות, של חוויית שייכות של הילד, של חוויה של הילד שמאמינים בו, והוא מאמין בעצמו ומאמין באוריו, של חוויית משמעות. הדברים האלה הם יוצרים את הביטחון העצמי, אבל ביטחון עצמי מושפע בצורה מובהקת מסביבה. מסביבה שמקנה לו ביטחון, זה יכול להיות סביבה של הורים, סביבה של חברים, סביבה של אנשי מקצוע בעתיד, אנשי חינוך, ואנחנו נראה איפה אנחנו כהורים יכולים להשפיע על הסביבה הזאת, ואיזה חלק לנו יש במה שנקרא הסביבה של הילדים שלנו. הסביבה הזו מורכבת משני זרועות מרכזיות. סגנון תקשורת שאנחנו מייצרים בבית ואנחנו נלמד. אני אומר, כרגע חושפת אתכם למודל ולהבנה ברמת התשתית, היסודות, הפרקטיקה על מה יושב הקורס הזה. איזה סגנון תקשורת אנחנו מייצרים בבית? איזה סגנון התנהלות אנחנו מייצרים בבית? מעצימה, פחות מעצימה, איזה סגנון הורות יש לנו? הורות מפנקת, הורות עם ציפיות גבוהות, הורות סמכותנית, הורות מאפשרת, הורות מקדמת עושר, אנחנו נלמד ביחד כאן, ונבין איך אנחנו כהורים יכולים להשפיע על המקום הזה של הילדים שלנו, על המקום הזה שהילדים שלנו בעצם מצליחים לראות את עצמם כאנשים עם ביטחון עצמי, עם דימוי עצמי גבוה וטוב. אז בואו נצלול. מה הקשר בין ביטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה, ואיך זה משפיע על מידת האושר? אנחנו הולכים להיכנס לעומק רגע ולגלות איך באמת מתבסס דימוי עצמי אצל ילדים, למה הוא חשוב מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר מגיל ינקות, איך אנחנו יכולים ליצור אצל הילדים שלנו ביטחון עצמי, ומה התנאים הסביבתיים המקסימליים, הטובים, שמאפשרים לילד שלנו לפתח ביטחון עצמי, ובאמת אני יכולה להגיד לכם שאנחנו כהורים יכולים לייצר אותם, ואפילו די בקלות, אבל זה כן, זה כן דורש מאיתנו עבודה, זה דורש מאיתנו מודעות. אז יאללה, איך מתבסס ביטחון עצמי, ולמה הוא כל כך חשוב? קודם כל, מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה האמונה, של האדם שמולי, שלך, שלך, של הילד שלכם, ביכולות שלכם, היכולת של אותו אדם, אותו ילד, אותה ילדה, לספק את הצרכים האישיים שלה או שלו, מתוך הכרה בחוזקות. כלומר, בעצם הביטחון העצמי שלי, הוא כמה אני מאמינה ביכולות שלי, כמה אני יכולה לספק את הצרכים האישיים שלי, לספק את עצמי אם אני משועממת, לתת לעצמי מענה רגשי אם קשה לי, לתקשר את הרגשות שלי כשאני שמחה ומאושרת וגם כשאני עצובה, וכמה אני מכירה בחוזקות שלי, ומכירה לא פחות חשוב בחולשות שלי. זה ביטחון עצמי. הביטחון העצמי של הילדים שלכם, כן, כן, אלה שעכשיו ישנים, או שלא מזמן שלחתם לגן לבית ספר, אלה שעכשיו בדיוק שגרו אתכם והתקשרו, אותם ילדים, מה שמשפיע על הביטחון העצמי שלהם, זה המבט האוהב שלכם, הרך, כשהם עושים משהו נכון, וכשהם עושים טעות. זו השפה שאתם פונים אליהם. עד כמה אתם מעצימים אותם? עד כמה אתם פונים בשפה מכבדת ולא מזלזלת, ואומרים להם, עוד פעם אתה עם השטויות שלך, או תפסיקי כבר לשגע אותי, או אני אשים עלייך סמיילי מהדר, או מבט מאוכזב ומזלזל עוד פעם, עוד פעם נשפח לך כמה פעם צריך להגיד לך. כמה אתם צוחקים יחד, צוחקים, בקלילות, בהנאה, כן, זה משפיע על הביטחון העצמי. איזה הבאות יש לכם כלפיהם? הבאות של אדישות? הבאות של עיניים מתגלגלות ומזלזלות? הבאות של שמחה ואושר, ומה קורן מכם החוצה? עד כמה אתם נוגעים בהם? עד כמה משתתף מגע ביחסים שלכם? עד כמה הצליל של הקול שלכם נעים? יש תיאוריה שנקראת תיאוריית ההיקשרות של בולובי. היא בשנות ה-70 נחשפה לעולם, ובעצם היא באה ואומרת שתינוק פעוט פעוט קטן מיום היוולדו, נולד עם הצורך הזה במבט, במגע, בתקשורת, והצורך הזה שלו עם הדמות המשמעותית שמגדלת אותו, אם הוא מקבל מה שנקרא בשפה המקצועית היקשרות בטוחה, ואני אסביר מה זה, הוא מאוד מאוד מבוסס עם הביטחון העצמי שלו קדימה. אבל זה רק הבסיס. ההיקשרות בטוחה זה בעצם תינוק שבוכה וצורח וצריך פיפי, או צריך שיחליף לו טיטול, או צריך לאכול, ויש מענה רגשי. המענה הרגשי הוא פיזי, המענה הרגשי הוא מבט, המענה הרגשי הוא כל נעים. כן, מאמי שלי, אני מבינה שאת רעבה, רגע, אני מוציאה את הציצי, או רגע, אני מחממת לך, או רגע, אני מגיע, אני נותן לך את הבקבוק שלך, מתוקה שלי. אפילו הדיבור הזה גם לפעוטות שהם קטנטנים מדבר על היקשרות בטוחה אצל ילדים. אנחנו ניגע רק בזה, כמובן שאני לא הולכת ללמד פה תיאוריות, ואני לא הולכת ללמד אתכם את כל התיאוריה, אבל בעצם ההיקשרות הבטוחה, המבט, השפה המעצימה, הנעימה, הצליל, הטון, הרך, ולא עוד פעם, מספיק, אני שומעת אותך, את צורחת, אבל אני מכינה, זה לא מסתדר לי. הרבה מאוד פעמים, כשאנחנו בלחץ, כשאנחנו בעומס, כשאנחנו מתוסכלים, כשאנחנו חוששים, אנחנו בלי להתכוון מעבירים את זה הלאה לילדים שלנו. אז אני רוצה רגע להגיד משהו על החלק הזה. המבט שלכם האוהב, המתלהב, השמח, השפה המעצימה, מילים מעודדות, תודה, אני מעריכה, איזה יופי, אנחנו נלמד הרבה על השפה הזאת, איזה יופי שאת שומרת על אחיך, זה מעיד כמה את אחראית, תודה שהספקת לראות לבד פרק שלם, זה אפשר לי לשתות קפה, או זה אפשר לי לסיים את העבודות בית שיש לי, או whatever, צחוק, לצחוק, להשתתות ביחד, להביע הבאות של הערכה, של כבוד, של חמלה, לגעת, 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 כמובן בהתאם לצורך ולמוכנות של מי שמולי, אבל זה מאוד מאוד חשוב, הרבה מאוד פעמים כשהילדים שלנו גדלים, אנחנו מפסיקים לגעת פתאום, או מפסיקים להגיד מילים חמוד ומעצימות, כי אומרים, אמא, אני כבר לא תינוק, אבל זה בסדר גמור, אפשר לגעת ולהגיד מילים מעצימות מותאמות לגיל. והצליל, הטונציה, כמה אתם באים ברוך וכמה בנוקשות, אלה מהווים את הבסיס להתנסות ולביטחון העצמי של הילדים שלכם. התפקיד שלנו כהורים זה להעניק לילדים שלנו אהבה, ולאפשר להם לצבור חוויות מעצימות וחוויות חיוביות, ולהיות שם גם כשיש חוויות שליליות ומורידות ולא נעימות. התפקיד שלנו מהמקום הזה לספק להם צרכים, אוכל, מקום לישון, חום, מגע, לימוד, התפתחות, להיות מודלינג. מודלינג זה אם אני מקללת, רוב הסיכויים שגם הילד שלי יקלל. אם אני פרפקציוניסטית וכל דבר חייב להיות מושלם, ואם זה לא מושלם, אני יורדת על עצמי ומבאסת את עצמי, ולא יוצאת החוצה לאור עם הדברים שלי, רוב הסיכויים שהילד שלי יכול ללמוד את זה ממני. המטרה שלנו כהורים, האחריות שלנו כהורים, להעניק אהבה, לצבור חוויות מעצימות ולתקשר ולתווך חוויות פחות מעצימות, לספק את הצרכים, להיות מודלינג, ובמקום הזה, השרבית, בלי לשים לב, עוברת לילד, כי כשילד סופג את זה, עם הזמן הוא מפתח בתוכו כל פנימי חיובי, ואני כותבת על זה בספר שלי, הרבה, על איך לפתח כל פנימי חיובי אצל ילד, כל פנימי חיובי אצל ילד זה הכל הזה שאומר לו, אתה מסוגל, אתה יכול, אתה תאמין בעצמך, מעודד אותו ברגעים קשים, ומרים אותו ברגעים קשים, ומחמיא לו ברגעים טובים. הכל הפנימי הזה, שצריך להיות בראש של כל אחד מהילדים שלנו, הוא נוצר ונבנה, מתפתח וגדל מתוך הקול החיצוני שהיה להם בילדות, מאיתנו, מהמרחב, מהסביבה שאנחנו נלמד הרבה מאוד איך היא יכולה להשפיע. אנחנו זה הסביבה. כלומר, ככל שאנחנו נעשה את הדברים האלה, נעניק אהבה, נאפשר חוויה חיובית, נספק צרכים, נהיה מודלינג חיובי, ונטמיע את זה בראש, בראש, במחשבות, באמונות של הילד שלנו, עם הזמן ועם השנים, וזו עבודה, זה חריש, זה שתילה, זה השקיה, זה לוקח זמן, זה צומח כמו במבוק, לפחות 6 שנים. עם הזמן, זה יתמע בתוכם, והם ידעו לעשות את זה לעצמם ברגעים קשים, וכשאנחנו נראה ילד שבטוח בעצמו, אנחנו נראה ילד שכשמצליח, מחמיא לעצמו, מעודד את עצמו, תופח לעצמו לשכם, מרגיש טוב עם עצמו, וכשלא מצליח, אומר לעצמו, מתבאס, זה בסדר, זה לגיטימי, זה חשוב. רגשות שליליים גם הם חלק מהרגשות והם חשובים, אבל יודע גם להרים לעצמו. להגיד לעצמו, אוקיי, לא נורא, הצלחת אתמול, לא נורא, הפסדת עכשיו, תצליח בהמשך, לא נורא, בוא נראה מה אפשר ללמוד מזה, זה בסדר, זה קורה, זה חלק מהחיים, זה לא משביט אותו, זה לא משתק אותו. כל הדברים האלה אנחנו עושים כמובן בהתאם לגיל ובהתאם להתפתחות של הילדים שלנו. האתגר הגדול בעוד בהורות שלנו הוא בעצם לעצור. למה הכוונה? הרבה מאוד פעמים אני כהורה, רוצה לעשות בשבילו, רוצה להקל עליו. אם אני אמרתי לכם שהתפקיד שלנו כהורה זה לתת להם אהבה ולספק להם צרכים, יש הרבה מאוד הורים שהתפקיד שלהם בעיני עצמם זה להקל על הילדים, לא לתת להם לסבול, לא לתת להם להתאמץ, לעשות להם את הדרך קצרה יותר, לקצר להם. למה? אני סבלתי שהייתי קטנה, זה היה לי קשה, אני רוצה לעזור לו. זה נכון. את הצורך הזה ואת הרצון הזה אני מבינה, אבל צריך להבין שאם הוא לא ידע להתמודד עם קושי, אם הוא לא ידע להתאמץ, אם היא לא תדע להעריך את ההשקעה שלה, היא לא תדע, ומה שלך יש או לך יש, לה לא יהיה, כי אתם מקצרים להם את הדרך. ולכן, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להבין, זה שילד יכול לעשות פעולה לבד, לא לעשות אותה במקומו. בעיניי המחלה הכי גדולה בעידן הזה זה הפנקת. אני יכולה לעשות בשבילו, ברור, אני אעשה את זה יותר מהיר, יותר נקי, יותר קצר, הכל נכון, אבל הוא לא ילמד. הוא יפספס חוויית הצלחה. זה יכול להיות מלחתוך סלט, זה יכול להיות מלהתלבש, מלנגב לעצמו שיחת הטוסיק, וזה יכול להיות מללמוד לבחינה, זה יכול להיות כל דבר, או לתקשר אצל, כשאני באה להשלים בשבילו עם חבר או עם חברה, שהם רבו, כי אני כותבת איזו הודעה לאימא וזה מסתדר. לא. כל מה שילד יכול לעשות כבר לבד, לתת לו לעשות לבד. זה לא אומר להתעלם, זה לא אומר לשחרר אותו לעולם, לחלוטין, זה רק אומר לתת לו להתמודד ולעשות לבד את מה שהוא כבר מסוגל לו. למה? כי המסר הגלוי שאתם מעבירים לו, אתה מסוגל, אתה יכול, את יכולה. המסר הסמוי שאתם מעבירים, אני סומכת עליך, אתה מסוגל, אתה תדע להתמודד גם בעתיד. אתם מעבירים מסר של מסוגלות, של עצמאות. אבל אם אתם עושים בשבילם דברים שהם יכולים לעשות לבד, אתם מעבירים את המסר של אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, אני אעשה יותר טוב, אני פה בשבילך, ואז אנחנו רואים ילדים תלותיים לאורך השנים, בצורה מאוד מאוד מובהקת. בעצם, יש לנו אתגר לא קטן, כי במקום הזה, שאני רוצה לעשות בשבילו, רגע, אני ממהרת, יש לי עוד ילדים פה, אני צריכה לעשות כביסות, ואני צריכה לבשל, ואני צריך להסיע לחוגים, ואני צריך להכין ארוחת ערב, ואני צריך, ונורא קל לי עכשיו להלביש אותו. בטווח הקצר, זה קל, אבל ההורות, היא לא לטווח קצר. ההורות היא לטווח הארוך. ולכן, תחשבו שהרבה מאוד פעמים אתם עושים דברים שנורא נוחים לכם, קלים לכם בטווח הקצר, אבל יש להם השפעה מכרעת על הטווח הארוך, ולפעמים, כדי לשרת את עצמנו בטווח הקצר, ולספק את הצרכים שלנו בטווח הקצר, של מהירות, של זריזות, של יעילות, של ניקיון, של טיקטוק, אנחנו פוגעים בצרכים של הילדים שלנו בטווח הארוך. למשל, אם אני מרגילה את הילד שלי שהוא רוצה כוס מים, אני קמה ומביאה לו, או שהיא רוצה לי, שהיא צריכה להתלבש, ואני עושה את זה יותר מהר ממנה, ופחות קלמזית ממנה, ומהירה וזריזה, בגיל 7, 8, 9, היא תמשיך, או לעשות את זה בקצב שלה, או שאני אלביש אותה. ואז על להלביש אותה, התחלף בלדבר במקומה עם המורה, ולהזמין במקומה חברה הביתה, ולעשות בשבילו את השיעורים, ואז גם להיפרד מחברה בשבילו, או שהוא יפתח דפוס התעלמות, שהוא נפרד בלי להודיע, והתלות הזו נשארת, היא פשוט מתחלפת, היא מחליפה צורה לאורך השנים, וההתבגרות של הילדים, ולכן אתם צריכים כל הזמן לזכור, שאולי לי יש צורך עכשיו שזה יהיה מהיר, נקי, והיא לא תכין את הפסטה לבד כי היא תלכלך, אבל הצורך העתידי שלה הוא להיות מסוגלת להכין את הפסטה, אם יצא טעימה ובין אם לא. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור אותו. אז בסרטון הבא אנחנו הולכות והולכים לדבר על איך אנחנו יוצרים דימוי עצמי גבוה אצל ילדים. אני מחכה לכם, כבר. טוב מאוד שהקעתם, אני שמחה לראות אתכם. בעצם נגענו קצת, דיברנו גם בכללי על המודל, ודיברנו על מה משפיע ומה זה ביטחון עצמי, וכמה משמעות יש למבט, למגע, למילה, לצליל, לטונציה. ועכשיו, בחלק הזה אנחנו נדבר על איך אנחנו יוצרים דימוי עצמי אצל ילדים. אז אם אמרנו שהביטחון עצמי זה כמה אני מודע לחוזקות ולחולשות שלי, וכמה אני מאמין בעצמי, וכמה אני מסוגל לספק את הצרכים שלי ואת הרצונות שלי, דימוי עצמי, זו בעצם המראה הפנימית של הילדים שלנו. המראה הפנימית של עצמנו. הדרך בה אנחנו, אני ואתם, מדמים ותופסים את עצמנו בעיני עצמנו. ובעצם דימוי עצמי, אם אנחנו מבינים, אז איך הוא מגיע? דימוי עצמי חיובי או שלילי, גבוה או נמוך, מגיע בעצם מחלק גדול בילדות שלנו, מהגורמים שנמצאים סביבנו, מהגורמים המטפלים, מההורים, מהגננת, מהאחים הגדולים, מהילדות הצעירה שלנו. המסרים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, הם יוצרים את הדימוי העצמי שלהם. כלומר, אם אנחנו מדברים אליהם בשפה מזלזלת, בשפה שיפוטית, למה עוד פעם אני צריכה להגיד לך, או כמה פעמים אתה צריך, או אתה תמיד, או הופך את הזה, או אף פעם אי אפשר, המילים האלה שקוטלות, שמשטחות, הרבה מאוד פעמים אנחנו משתמשים בהם בטבעי, בלי לשים לב, בלי להתכוון לרע, זה ברור לי, אבל בדיוק בשביל זה אתם כאן, בדיוק בשביל זה באתם ללמוד את הדבר הזה, מה כן לעשות כדי להשפיע על דימוי עצמי חיובי אצל הילדים שלכם. הורים שהסגנון הורות שלהם, ואנחנו נלמד על זה בעתיד, הוא שיפוטי, הוא ביקורתי, הוא תמיד מראה איפה לא, הוא תמיד מראה מה לא נעשה, מה צריך לשפר, הוא שם את הפוקוס על האין, במקום לשים את הפוקוס על היש, הורות כזו, אני אומרת לכם, שהיא משיפוטית וביקורתית בצורה גבוהה, הילד ירגיש שהוא כל הזמן תחת ביקורת, יפתח בתוכו קול פנימי, שלילי, ומהמקום הזה שכל פנימי שלילי, הדימוי העצמי שלו יכול להיות נמוך, ואז עם השנים הוא יפצה על זה כאילו בדימוי עצמי גבוה, אבל הוא בעצם יהיה מאוד שיפוטי, מאוד ביקורתי, מאוד יבטל אחרים, מאוד יזלזל באחרים, מאוד יניח אחרים. למה? כדי להרגיש טוב עם עצמו. לעומת זאת, אם אנחנו מטמיעים בתוך הראש, החוויה של הילדים שלנו ועם הילדים שלנו, חוויה חיובית, גם כשנשפחו לה המים, אני רואה אפרת שאת ממשיכה לנסות כל הכבוד, אני בטוחה שבפעם הבאה תצליחי לשמור על הכוס מלאה. אני רואה כמה חשוב לך לחתוך את הסלט, אני גאה בך שאתה ממשיך לנסות. אני רואה כמה חשוב לך להכין חביתה ולעזור לי בארוחת הערב לכולם, כמה חשוב לך שלכולם זה יהיה טעים. בפעם הבאה, אני בטוחה שתשברי את הביצה בצורה טובה יותר, פחות קליפות יפלו לך, זה למידה, זה אימון. אנחנו בבית שלנו עם הבנים שלי, יונתן אריאל ועומר, יש משפט שמכירים, מתאמנים, עד שהם מצליחים, זה הולך כזה, מתאמנים, עד שהם מצליחים. זה ממש יש לזה קצב, יש לזה שפה, זה חלק מהחיים, זה יכול להיות במבחן למתמטיקה בתיכון, זה יכול להיות בהכנת חביתה, זה יכול להיות לנסות לסגור את הכפתור בג'ינס, זה יכול להיות לצחצח את השיניים, זה יכול להיות בכל דבר. אם אני מעודדת, מעצימה, תמיד בעידוד, אנחנו נלמד על זה, אני מחברת את המעשה לתכונה, איזה יופי, שחשוב לך לפנק אחרים, ולכן את מכינה להם פנקקים. איזה יופי שחשובה לך הבריאות, של הגוף שלך ולכן את אוכלת פירות. איזה יופי שחשוב לך לדעת לצחצח שיניים ולכן את מנסה בכל פעם ומתאמצת ומנסה יותר. כל הכבוד הזה זה מעיד כמה את אחראית לגופך, כמה אכפת לך מאחרים, כמה לעודד את הפעולה, להתייחס אליה בצורה חיובית ולחבר אותה למסר חיובי, לשפה חיובית זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לעשות אותו. אנחנו עוזרים לילדים שלנו להטמיע בתוכם דימוי עצמי חיובי וגבוה. מה שמאפשר לתת לילד שלנו דימוי עצמי חיובי וגבוה, זה מה שנקרא הורה מברר. יש פרק שלם בספר אומנות ההורות, שבו אני מדברת על מי הוא ההורה המברר. הורה מברר זה הורה ששואל שאלות ולא מניח הנחות. לצורך העניין, אם הילד חוזר עצוב מבית הספר, מה קרה? עוד פעם יוחאי יצבן אותך? עוד פעם המורה העירה לך? לא, ובכלל מסתבר שבדרך באוטובוס נקרא לו הסרוך, והוא רצה ללכת עם הנעליים האלה היום לכדורגל, אוקיי? סתם אני נותן דוגמה. לא להניח הנחות לברר. אני רואה שאתה עצוב. אני רואה שאתה עכשיו, אין לך חשק לדבר. אתה רוצה לספר לי מה קרה? ותמיד לשים לב, מברר זה עולם, צריך ללמוד אותו. אני לא הולכת לתת לכם אותו בקורס הזה, אבל כן לשאול שאלות, איך אתה מרגיש, מה גרם לך להגיב ככה, מה יכול לעזור לך. בעצם הורה מברר עוזר לילד להתחבר פנימה, להכיר את עצמו. כדי לבנות לילד דימוי עצמי גבוה, אני גם צריכה להיות הורה מברר, וגם צריכה להיות הורה שמתווך לו, לא אומר לו מה עליו לעשות כל הזמן, אלא נותן לו להתנסות, נותן לו לטעות. נכון, אני אמרתי לא פעם בשיעור הזה, שאנחנו נעשה יותר מהר, לפעמים אולי גם יותר טוב, אבל האם זה משרת את העתיד שלהם? לא. האם זה משרת את העתיד המיידי שלנו? כן, את העתיד שלנו בהמשך גם לא, כי הם יהיו תלותיים ואנחנו לא רוצים לגדל אותם תלותיים, אוקיי? המבט החומל הזה כשהילד שלי טועה, לשקף לו, אני רואה שהפסדתם במשחק, אני רואה שזה נורא נורא עצוב לך. בוא נחשוב ביחד מה טוב היה. איזה חלקים טובים היו לך במשחק. מה אתה יכול לשפר לפעם הבאה. אוקיי? לתקשר את הרגשות מאוד מאוד חשוב. אם ילד עצוב, אז זה בסדר לשיים את זה, לתת לזה שם. אני רואה שאתה עצוב, שאתה כועס, שאתה מאוכזב, שאתה מתוסכל, שאתה מבואס, שאתה מבולבל. זה בסדר, זה חשוב, רגשות שליליים, זה חשוב, הרבה מאוד פעמים אני שומעת הורים, טוב, עזוב, לא נורא, שטויות עבר, סליחה, זה לא שטויות, ילד שנופל ומקבל מכה, כלום לא קרה, רגע, אני לא אומרת בואו נעשה דרמה, בואו נעלה לבימה, לא, אבל אני גם לא אומרת להגיד שטויות, נפל, בוכה, כואב לו, זה בסדר גמור, אני רואה, כואב לך, אני רואה שתפצעת, לתת את המקום הזה רגע, הורים הרבה מאוד פעמים מפחדים לתת את המקום לרגשות שליליים, וזה מחזיר אותנו אחורה, כי אנחנו לא רוצים שהם יסבלו, כי אנחנו רוצים להקל עליהם, אבל תדעו, רגשות שליליים הם חלק ממנעד הרגשות השלם של ילד, והצינור של רגש בדיוק כמו אהבה, וחמלה, ותשוקה, ושמחה, יושב שם כאב, וכעס, ותסכול, והם חשובים להתפתחות הרגשית שלהם. אוקיי, אז הבנו את זה. הבנו שעלינו לתת להם להתנסות, ולגעת, ולחוות, ולתת מבט חומל, ולתווך, ולתקשר את הרגשות שלהם, ולאפשר רגשות שליליים. ובסרטון הבא, אנחנו ניגע בעצם בתנאים הסביבתיים שלנו, שאנחנו חלק מהסביבה, מה מאפשר לנו לתת להם ביטחון עצמי, ואיך אפשר לייצר את זה בצורה, בואו נאמר, קלה יחסית. בטח מתוך מודעות. טוב, אז הנה חלק אחרון לחלק הזה של השיעור, ואנחנו הולכים לדבר בעצם על מה התנאים הסביבתיים להתפתחות של הביטחון העצמי והדימוי העצמי של הילדים שלנו. בעצם אנחנו יודעים שסביבה מקדמת עושר זו סביבה שבה האנרגיה של הילד מושפעת ומושקעת בהתפתחות, בלמידה ובצמיחה, לעומת אנרגיה שמושקעת בהתגוננות. כשילד גדל, בסביבת בית שמאפשרת לו לצמוח ולגדול ומעצימה אותו ולא כותלת אותו, לא יורדת עליו, לא משפילה אותו, לא כועסת, לא אלימה כלפיו, לא מילולית ולא פיזית. יש לו אנרגיה, יש לו פניות ללמידה. אנחנו יודעים על פי מאסלו, שבתיאוריית ההתפתחות של מאסלו, תיאוריית הצרכים, שילד שאין לו ביטחון, בבית, שהוא מרגיש שאין ודאות, שהוא יכול חלילה לחטוף מכות, שהוא יכול לחטוף השפלות, שהוא יכול לחטוף זלזול מעורב, או שהוא מפרש את זה כזלזול, וזאת החוויה הרגשית שלו, הוא לא יהיה פנוי ללמידה, הוא לא יהיה פנוי לצמיחה, הוא לא יהיה פנוי לגדילה, הוא יהיה פנוי למגננה, הוא יהיה פנוי ללשמור על עצמו, הוא יהיה פנוי, האנרגיה שלו, האנרגיה של היום יום שלו תהיה מושקעת בלשמור על עצמו, הוא יהיה מקובץ, הוא יהיה דרוך, הוא יהיה מתגונן, הוא יהפוך להיות ילד נמנע מהתמודדויות וילד מרצה. כשאנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד פעמים ילדים שהם כל הזמן מרצים, או שהם כל הזמן נמנעים, אנחנו קוראים לזה סביבה מאיימת, וזה לא סביבה מאיימת במכות, אוקיי? אבל יכול מאוד להיות שהסביבה שלהם, שהם חשים מאוימים, ואז אנחנו נבדוק, האם יש שם ציפיות גבוהות מדי כלפי הילד, האם יש שם כל הזמן צורך שלא לרצות, כי אם הוא לא מרצה אז הוא לא מקבל מילה טובה, האם רק כשהוא מרצה רואים אותו, האם יש אולי בבית ילד אחר שיש לו התנהגויות כל כך שליליות, שאין מקום לעוד ילד שהוא מתנהג במרכאות, אומר התנהגויות לכאורה שליליות. אנחנו נבדוק את זה. כי כשילד גדל בסביבה שבה האנרגיה של הבית נעימה, מאפשרת ביטחון, מאפשרת חופש, הוא יגדל בסביבה מאפשרת והאנרגיה שלו תושקע בהתפתחות. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים ילדים שחיים בבית והזוגיות של ההורים לא טובה. היא משפילה, היא אלימה, היא בהמון מריבות, הרבה מאוד פעמים זו סביבה שלא מאפשרת לילד התפתחות שלווה, תקינה, רחבה, האנרגיה שלו שמה מושקעת בלפייס בנוריו, האנרגיה שלו שמה מושקעת להימנע מסיטואציות בין ההורים, האנרגיה שלו שמה מושקעת בלרצות את ההורים כדי שלא יחסו, כדי שלא יריבו אחד עם השני, אז הוא יעשה, הוא ישמור על האחים, היא תדאג לסדר, היא תדאג לאחיות שלה או לאחים שלה. אנחנו רואים שזה מאוד מאוד משפיע על הילדים, ולכן סביבה מקדמת אושר זו סביבה שתאפשר לילד שלכם ושלנו לגדול בצורה שלווה, בריאה, מתפתחת. אני יכולה להגיד לכם, שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו העצמה במילים חיוביות, אבל גם זה במידת הרלוונטיות. אם אני כל הזמן אגיד לו כמה הוא מדהים, וכמה היא נסיכה, וכמה הוא מלך, וכאן אין עלה, וחיים שלי, זה נחמד. אבל אם זה לא קשור לתכונה, למיומנות, לפעולה שהוא עשה, לאישיות, זה יהיה באוויר. ואם אני עושה את זה כל החיים שלו, והרבה מזה, אני דווקא יוצרת לו דימוי עצמי נמוך. ולמה? כי אני יוצרת לו פער בין מה שהוא קורה במציאות, הוא לא מצליח בבחינה, הוא לא רוצים לשחק איתו פתאום ילדים לפעמים, הוא לא מצליח במשחק, היא לא הצליחה להשחיל את החרוזים, היא לא הצליחה בבחינה, היא לא הצליחה בכדורגל, לא משנה מה, נוצר לה פער. אמא שלי אומרת שאני חיים, אמא שלי אומרת שאני אילוי, אני נסיכה, אני מלכה, אבל בפועל התוצאות מדברות אחרת, וזה יוצר דיסוננס, זה יוצר פער, ולכן נורא נורא חשוב להעצים ילדים, לעודד אותם, להחמיא להם על תכונה ועל התנהגות, אבל במידה וברלוונטיות לסיטואציה, ולא כל היום את מלכה, שטויות, לא נורא, לא קרה כלום, את עדיין מהממת, אלופה. סליחה? אלופה? היא לא הצליחה כרגע במשהו, גם את זה חשוב לתקשר לה, אוקיי? לא לרדת עליה, לא לקטול אותה, אבל להיות במידתיות. וברלוונטיות למקרה, מכיוון שאם לא נעשה את זה, וכל כך נרצה רק להעצים אותם, העצמת יתר יש בה חוסר אלימה עם המציאות, ואם יש חוסר אלימה עם המציאות, זה כמו דימוי עצמי נמוך מזווית אחרת. ביטחון עצמי ודימוי עצמי דווקא מוגבל בגבולות ברורים. ילדים זקוקים לגבולות ברורים בחיים שלהם. ילד צריך לדעת מה מותר לו ומה אסור לו, וצריך אותי כהורה מקפידה על זה. צריך סביבה שתתקשר רגשות, גם כשכועסים, אני עכשיו כועסת עליך, אז עכשיו לא בא לי לתת לחיבוק, סורי. אני עכשיו כועסת, זה בסדר שאני אימא, שאני כועסת ועכשיו לא בא לי מגע. זה מותר לי, זאת זכותי, זה לגיטימי. אני אזכור אחר כך לחזור אליה. אני אזכור אחר כך לבוא ולהציע מגע. אני אזכור אחר כך לבוא ולבקש. אבל זה בסדר גמור. שהם יראו שגם לי יש רגשות, שגם אני כועסת או נעלבת או נפגעת, וזה בסדר יותר לכבד אותם כשהם אומרים, אני לא רוצה מגע, חיבוק, חום עכשיו, ולא בכוח. זה חשוב מאוד לאפשר להם את המרחב של הגוף שלהם ולתקשר את הרגשות שלהם גם במילים, לקרוא לילד בשמו, אני רואה שאתה מאוכזב, בדיוק כמו שאני רואה שאתה שמח, אני רואה שאתה מאושר, אני רואה שאתה מרוצה, אני רואה שאתה מעונג, אני רואה שאתה מסופק, אני רואה שאתה מרגיש שהצלחת. אלה מילים חשובות שהם תמיד צריכים לבוא בהתאמה להתנהגות, למקרה. סביבה שתאפשר התפתחות של ביטחון עצמי זאת סביבה שתכיל גם סיטואציות קשות, גם אכזבה, גם כאב, גם המורה שכעסה עליך בכיתה ואתה בא ומספר להורה שלך, זה לא נכון לנו להגיד להם, היא מטומטמת המורה הזאת, מה היא מבינה, איזה שטויות. אנחנו צריכים ללמד אותם, וזה מודלינג שדיברתי בהתחלה, אנחנו צריכים ללמד אותם לכבד סמכות, ואם המורה אמרה משהו, צריך רגע שניות להבין למה היא אמרה, ואם היא אמרה את מה שהיא אמרה, רוב הסיכויים שהייתה לה סיבה נורא טובה להגיד את זה, גם אם אני לא מסכימה איתה, גם אם אני חושבת אחרת, אני יכולה אולי לדבר איתה, אולי לנסות להבין, זה בסדר גמור, אבל לבטל את המורה, או לבטל סמכות, תיזהרו מזה, או את הגננת, מחר, אתם תבטלו בלי לשים לב, במסר הסמוי, זוכרים את המסר הסמוי? אתם תבטלו את עצמכם בעיני הילדים שלכם, כי אתם תלמדו אותם לזלזל בסמכות, אתם תלמדו אותם לא להקשיב, אתם תלמדו אותם לא להתמודד, עם אי הצלחה, עם כישלון, עם משהו שלא עשה, לא עשו טוב, עם התנהגות לא טובה, עם סנקציות, עם השלכות להתנהגויות שליליות שלהם, אתם תלמדו אותם את זה בלי לשים לב, כי כשאנחנו יודעים להכיל איתם גם סיטואציה קשה, אם הם לא הצליחו בבחינה, או קיבלו הערה בבית הספר או בגן, או חבר לא רוצה לשחק איתם, אז לא להגיד, הוא סתם דפוק החבר הזה, מה הוא מביא, מי צריך אותו? לא, רגע, אני צריכה אותו, אני רוצה אותו, והוא לא רוצה אותי רגע, גם אם אני ילדה בת 3, וגם אם אני בחורה בת 13 או בת 26, זה מבאס, תנו לזה מקום, ואיך עושים את זה? אני רואה שזה עצוב לך, שיותם לא רוצה לשחק איתך, אני מבינה אותך, זה באמת עצוב, תרם, שקט, אפשר אם רוצים להרחיב, להתחבר, ולעשות, זה נקרא להיות באמפתיה, ולספר על מצב שבו, מישהו לא רוצה להיות חבר שלכם, לא צריך להמציא, בטוחה שקרה לכם, שמישהו לא רוצה לשחק איתכם בחיים, ואז להגיד, את יודעת, גם כשאני הייתי בגיל X, או לספר סיפור מגיל Y, זה וזה לא רצה להיות איתי, או זו וזו לא רצה להיות איתי, וזה הרגיש לי לא נעים, וזה ביאס אותי. אבל לאט לאט מצאתי חברות נוספות, ולאט לאט התחלתי לשחק עם ילדים נוספים, ובואו נחשוב ביחד, אחרי שהיינו במקום של הבאסה, ונתנו לזה שם, ונתנו לזה לגיטימציה, שלב הבא זה לראות מה אפשר לעשות, איך אפשר לייצר חברויות, ואיך אפשר להזמין ילדים אחרים, ולנסות להבין בכלל למה היא לא רוצה, או לא רוצה לשחק איתי, אולי הסיבה, אולי עשיתי משהו. רחמנא ליצלן, יכול להיות שהילדים שלכם עשו משהו? יכול להיות שהילדים שלנו עשו משהו והם לא כלי לשלמות? כן, שלי, ודאי לא כלי לשלמות. גם אני רחוקה מאוד מלהיות כלי לשלמות, באורות שלי וכאדם. אבל אני יכולה להגיד לכם בוודאות, אני עושה את המקסימום שאני יכולה ברגע נתון. וזה מה שאתם צריכים לזכור. כי אלה הדברים שמאפיינים סביבה מקדמת אושר. אז בעצם הבנו ביחד כאן מה הקשר בין דימוי עצמי גבוה, בין דימוי עצמי טוב, בין ביטחון עצמי ואושר. לביטחון ולדימוי העצמי של הילד שלנו יש השפעה על האושר שלו, על התחושת מסוגלות שלו, על הסיפוק שלו. לסביבה שהילד שלנו נמצא בה יש השפעה על הביטחון העצמי ועל הדימוי העצמי. לנו כהורים יש השפעה גדולה לסביבה, בטח כשילדים צעירים. לפעמים הבנו שאנחנו עושים דברים כדי להקל עליהם, כדי לזרז, כדי שזה יהיה יותר מהיר, שזה יהיה יותר קצר, שזה יהיה יותר נקי, אבל בעצם בלי להתכוון, ואם זה קורה לאורך שנים, אנחנו מסרסים אותם. אנחנו מסרסים את הילדים שלנו ומשתקים אותם, דווקא מתוך כוונה טובה, דווקא מתוך הרצון האמיתי והכנה הזה, לעשות, להקל, לאהוב, לתת, כי לפעמים אנחנו מתבלבלים בתפקיד ההורי שלנו. עכשיו, המשימות שלי אליכם, עד לפעם הבאה, איך תתחילו לקדם ביטחון עצמי אצל הילדים שלכם? קודם כל תתחילו לשים לב לתגובות שלכם, לשפת הגוף, למילים, לצלילים, לגלגולי עיניים, להבעות פנים, למגע. האם אתם מקדמים ביטחון ודימוי עצמי, או פחות מקדמים? ואני רוצה שתיקחו 5 דקות. ממש 5 דקות, עכשיו, דמיינו את אחד מהילדים שלכם, אחר כך תעשו את זה על כל אחד מהם. לאו דווקא תיקחו את מי שהכי מאתגר אתכם, ולאו דווקא את מי שהכי קל לכם איתו, באמצע. מה הוא רואה? איך הוא היה מתאר את מה שאתם כאוריו חושבים עליו? תחשבו על זה, תכתבו את זה. שאלה הבאה שלי אליכם, האם זה מה שאתם שואפים אליו? האם זה משהו שאתם הייתם רוצים שהוא יחשוב על עצמו? קחו את הדוגמה הזו ביחס לסיטואציה אחת שלילית שקרתה, ביחס לסיטואציה אחת חיובית שקרתה, תתחילו להתבונן. התבוננות ומודעות הם בסיס קריטי להתפתחות הורית ולהורות מטיבה. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם בחלק הזה, על ההקשבה, על השאלות ששאלתם לעצמכם במוח, על הגלגלים שזזו, ואנחנו בוודאי נשתמע בפעם הבאה. כאן ליאת רוקח זמרוני, בעלים של בשביל ההורות, ותודה לכם שהייתם כאן.